ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגמרא במסכת ברכות מדברת על קביעות מקום לתפילה, ואומרת הגמרא, אמר רבי חלבו, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. להיינו שאדם צריך שיהיה לו מקום קבוע בבית כנסת קבוע, ובתוך בית הכנסת מקום קבוע שבו הוא יושב, שבו הוא עומד להתפלל. כך נפסק גם להלכה. מהו העניין בקביעות מקום לתפילה? הנודע ביהודה בספרו מצלח על המסכת מבאר שמקום שאדם יתפלל בו, קנה המקום הזה קדושה. ושוב, כשהוא מתפלל, הקדושה של המקום מסייעת לקבלת התפילה. לכן הלאה, יותר ויותר, כל שהוא יתפלל יותר, יותר מסייע המקום לקבלת תפילתו. זאת אומרת, שאדם בפעולותיו מוסיף נדבכים של קדושה בכל אשר הוא עושה, והקדושה הזו פועלת גם במקום שבו הוא פועל את אותו מעשה של קדושה, במקום שבו הוא נמצא. כדוגמת הדבר הזה, כותב בספר דגל מחנה אפרים, לבאר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כותב הוא, כי ידוע במקום שיש השראת שכינה, אף שאחר כך נסתלק, השכינה הסתלקה, נשאר רושם הקדושה לעולם. בדף ח' במסכת ברכות עומדת הגמרא על היחס בין התפילה לבין מקום הלימוד, לבין מקום לימוד התורה. ואומרת שם הגמרא, אמר אביי, מרשע וגריסנה בגו ביתה, בתחילה הייתי מתפלל בבית שלי ומצלינה בבית כנישתה, הייתי לומד בבית שלי ומתפלל בבית הכנסת. אחרי ששמעתי את חביחיה שאמר שאין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, אני מתפלל רק במקום שבו אני לומד. כך אומרת הגמרא בשם אביי. ורבי ימי ורבי יסי, אומרת הגמרא, אף על גב דאבלות לאיסר בי כנישתה בטבריה, היו להם 13 בתי כנסת בטבריה, לא מצלו אלא בין עמודי אחד אבו גרסה. הם היו מתפללים רק במקום שבו הם היו לומדים, באותם, בין העמודים, במקום המוגדר הזה. עם עניין, בלי עניין, לא כתוב כאן. אבל הם התפללו במקום שבו הם לומדים. לאור הדברים הקודמים, מובנת גם של הצלח, מובנת גם הגמרה הזו. המקום שבו עסקו רבי ימי ורבי יסי בלימודם, התקדש על ידי לימודם, ועל כן בחרו להתפלל דווקא באותו מקום, שקדושת המקום מסייעת לקבלת התפילה. זה מתבאר על ידי דברי הצלח. תורה ותפילה של אדם במקום הקבוע שלו הפכו את המקום הקבוע הזה למין מקדש מעט פרטי שלו, ולכן תקובל לה יותר תפילותיו שם. ומן הסתם, וכך כתבו, גם הערת הלימוד תהיה יותר גדולה במקום שבו הוא לומד באופן קבוע. וזה מתבאר גם דבר נוסף. הזכרנו בשיחות קודמות את דברי הגמרא בברכות בתחילת פרק חמישי על חסידים הראשונים שהיו שועים שעה קודם התפילה, כותב רש"י במקום שם על הדבר הזה, איפה הם היו שוהים שעה? במקום שבאו להתפלל. למה במקום שבאו להתפלל? אין הם הדברים. קדושת המקום, קדושת הלימוד, קדושת התפילות הקודמות, הם קידשו את המקום הזה, והם יסייעו לקבלת התפילות. לדבר החשוב הזה יש גם ביטוי בהלכה, שזה נוגע גם למעשה ולא רק לדרשות. בסימן צדיק, בסעיף י"ח, בסימן הוא מקום הראוי להתפלל עם הציבור, כותב השולחן ערוך, בית המדרש קבוע קדוש יותר מבית הכנסת, ומצווה להתפלל בו יותר מבית הכנסת, והוא שיתפלל בעשרה. כך אומר השולחן ערוך. עדיף להתפלל במקום שבו לומדים, רבי עמי ורבי יוסי, דווקא הם היה שם עניין במקום שבו לומדים. ביניהם היה בית מדרש ובית כנסת, היינו בישיבה שלהם. והרמ"א אומר, יש אומרים דאפילו בלא עשרה, עדיף להתפלל בבית המדרש הקבוע לו. אבל אם נגיד, זה לכל אחד, דווקא מי שתורתו אומנותו, אנחנו כולנו חתומים על המושג הזה, תורתו אומנותו, זה מפחיד מאוד. ואינו מתבטל בלאו הכי, משתבר אומר שלא מתבטל כי אלה דברים הכרחיים לצורך גופו. זאת אומרת, צריך להיזהר בדבר הזה מבחינה מעשית. הגר"א מוסיף, משנה ברורה מובא, שכאשר זה אדם שתורתו אומנותו, גם השולחן ערוך מודה. כל מה שהשולחן ערוך אמר שצריך מניין, זה בעדפה בין בית מדרש לבין בית כנסת. אבל אם זה המקום שבו אדם לומד, אז לדעת השולחן ערוך וגם לדעת הרמ"א טוען הגר"א, שעדיף שאדם יתפלל במקום שבו הוא לומד, ואפילו בלא מניין. זה חשבון הלכתי פשוט שנפסק להלכה. זאת אומרת, אם אנחנו מתרגמים את הדברים, שאדם שלומד בישיבה צריך לכול עלמא להתפלל בישיבה במקום שבו הוא לומד. ויותר נכון לומר שכדאי לו להתפלל במקום שבו הוא לומד. הרי הוא רוצה שיתקבלו תפילותיו. הוא מתפלל לדברים שחשובים לו. אז ממילא, כאשר הוא מתפלל במקום שבו הוא לומד, הוא מתפלל בקביעות, המקום מתקדש על ידי תפילותיו, על ידי לימודו. לפי זה, אני חושב לומר בכל רם, יש מקום, וכדאי לחשוב על זה, שאדם יקבע לו מקום בשנות הישיבה במקום אחד, במידת האפשר בצורכי הישיבה. יש לו מקום, זה המקום שלו. יש לו קביעות בלימוד, יש לו קביעות בתורה. הלכתית אני חושב יותר מן הדבר הזה. אדם שמאחר, איך הוא יתפלל? הרי זה קורה לכל אחד. משתדלים, אבל כולם בני אדם. קורה. אדם שיתפלל, אדם שמגיע לתפילה בציבור, והוא אחר, מה, איך הוא נוהג? בשבוע שעבר למדנו כאן בהלכה יומית שלומדים אחרי התפילה, מהו הסדר שבו אדם מתנהג כאשר הוא אחר למניין? יכול מאן דהוא לחשוב מחשבה של יראת שמיים. קרה הבוקר שאחרתי לתפילה בישיבה, אז מה אני אעשה? הגעתי והשתבח. אז הרי יש עוד מקומות להתפלל. אני אלך להתפלל במניין, ברמב"ן, או בכותל, או במקום אחר. זה לא נכון לאני יודעתי. זה לא מחשבה נכונה. זהו מקום תפילתו, ועליו חלים הכללים בשולחן ערוך של אדם שהוא מאחר בתפילה. הוא לא אמר ילך למניין אחר, כי יש מניין אחד. או כי יש מניין אחד, כי זה הסדר הרגיל שברוב המדרת מלך, או כי יש מניין אחד, כי המניין הזה זה המניין שלו. אז הוא לא קובע מקום לתפילתו, הוא אדם הרעי בכל עבודת השם שלו. יום אחד הוא מתפלל פה, יום אחד הוא מתפלל שם. אין לו קביעות. מה יהיה מאלוהי אברהם שיהיה בעזרו? זאת המעלה. אנחנו מדברים כעת להלכה. אז לכן נראה לי פשוט שאם אדם אחר לתפילה בישיבה, אז הוא צריך להתאים את עצמו על הסימן הזה בפרטים, אם הוא יכול להספיק, לכל היותר להגיע עם השליח ציבור, להתפלל איתו מילה במילה, לפחות עד האל הקדוש. על פי המקובל מהחזון איש, זה ייחשב לו גם לתפילה בציבור. או אפילו, ואני משוכנע שזה נכון, או אפילו אם הוא לא יספיק, הוא לא יספיק להגיע לתפילה עם הציבור בתפילת 18. אבל הוא יתפלל במקומו שבישיבה שבו הוא לומד, יתפלל בנחת, ויתפלל תפילה לריבונו של עולם, כי אנחנו עובדים את ריבונו של עולם ולא את עצמנו. והוא יענה לקדיש וקדושה כפי ההלכה אשר מאפשרת לו במקום שאפשר, וכך תהיה תפילתו המתוקנת. כך הוא הקשר הנכון עם בורא עולם. זה נראה פשוט הלכה למעשה, וזה גם מתחבר לדברים שבארנו בתועלת הדברים ובטעמם הרוחני. אבל יש כאן דבר עמוק יותר השייך אלינו. אלו הדפים שחולקו כאן לפני השיחה. תלמיד אחד בישיבה ענה לשאלתי וגם לאחרים מבני חול, שהוא נשאל על ידי, מה תפס אותך בישיבה? אם אתה יוצא אחרי שנה, אומר במילים שלי מה שהוא אמר בבית שלי, ושמעו את זה הרבה, אנחנו נמצאים פה רובם, אולי חלק. הוא ענה, שבאתי לישיבה, באתי כדי ללמוד דף גמרא. חשבתי שאני ידע ללמוד דף, רציתי לדעת ללמוד דף גמרא יותר טוב. אני יוצא מהישיבה, גם חוזר שנה הבאה, אני יוצא מהישיבה עם גישה כללית, לא לראות את עצמי, אלא לראות את עצמי כחלק מן הכלל. אני יחיד הפועל במסגרת הכלל. שמחתי מאוד. זו התפיסה הכללית שאנחנו משננים פה מזוויות רבות, תפיסתו של מרן הרב זצ"ל. הגמרא בברכות, דף כ"א עמוד ב', נלמד אותנו דבר חשוב מאוד שכולם יודעים אותו, אבל אני לא יודע עד כמה התבוננו בו. מלמד אותנו הגמרא שהיחיד אינו אומר קדושה אלא בעשרה. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. ומאיפה יודעים את זה? נקצר בגמרא. יודעים את זה בגזרה שווה, עדה עדה, עד מתי ייבדלו מתוך העדה הזאת. המרגלים היו עשרה, והעדה הזו, עדה רעה, דווקא מפה נלמד מה זה מניין? מעדה רעה, תבוא הדבר מאוד, והרב עומד על הדבר בתוך הדברים שלפנינו. ואני רוצה להתבונן בחלק הראשון של הקטע שלפנינו. הקטע הזה מבאר את הגמרא הזו שאמרנו, שהיחיד אומר דבר שבקדושה בעשרה, ונדלוג לשורה החמישית, כל זמן, השורה הראשונה בקטע השני, כל זמן שיחשוב האדם, זה קטע שצריך להתבונן בו המון, ואם הוא ישנה את, את ההתבוננות שלנו, הוא ישנה גם את אורחות החיים שלנו, בהרבה תחומים, בתחומי הבית, בתחומי הישיבה, בתחומי היחס לכלל, בתחומי היחס להרבה הרבה דברים. כל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. אנחנו גדלים בדור של עולם אגוצנטרי. זו התפיסה המערבית הרווחת היום בעולם. מה אני ארוויח מן הדבר? האם זה נוח לי? אמר לי הבוקר מישהו באיזשהו הקשר, מה אני אקבל מהדבר הזה? כך העולם חושב, וזה ודאי מחלחל גם בנפשותינו התאורות. כל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. כי במצב הקדושה, התרוממות האדם אל הטוב והישר מצד עצמו, כפי הכרת האמת המבוררת. מה שאין כן התשוקה לשלמות עצמו, שהיא נמשכת גם כמאהבת עצמו הפרטית. אני רוצה להתפלל יותר טוב במניין, אני רוצה לדעת יותר טוב משהו מסוים, אפילו רוחני. אני חושב על עצמי. זה טוב. ברוך השם, זה מחשבות של קדושה. זה יותר טוב מאשר אלה שחושבים על עצמם ושודדים בנק בגלל זה. אבל זה לא ערך של קדושה. זה לא ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה אגוצנטריות רוחנית. זה נוח לי מבחינה רוחנית. וגם זה לא שלמות, וזו לא קדושה. על כן עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל ולזכותו ולהיטיב לו. ומי ששם את העבודה הזאת נר לנתיבתו תמיד, הוא באמת נתעלה לקדושה, כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. אבל היחיד, כשהוא לעצמו, אי אפשר שיתעלה לקדושה לולא התרוממות למעלה הקדושה שעל ידי הרבים, לטובתם ולזכותם. הרבה פעמים אנחנו עובדים את עצמנו ולא עובדים את הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו חושבים על התועלת הפרטית שלנו, ולא מהו כבוד שמיים, ולא מהי האמת המוחלטת האבסולוטית שהוא מדבר עליה בקטע שדילגנו. אלא מה נוח לי אפילו מבחינת העירת שמיים הפרטית שלי. זה לא עם ישראל. זה לא ונקדשתי בתוך בני ישראל. אולי זה טוב באוסטרליה, אבל זה לא נכון בעם ישראל. לא נכון בישיבה, לא נכון לאדם שבכל מצב שהוא בחיים מנסה להשיג את מעלות הקדושה והאמת. ואם לבוא לשאלה שפתחנו בה את העניין הזה, למה נלמד הדבר מן המרגלים? נלוג לסוף הקטע, ואת השאר ילמדו לבד בסדר, ולפי, כשש שורות מלמטה, ולפי שעיקר רעת הרשע הוא לא מצד הרעה לעצמו שחוטא חומס נפשו. לא זאת הבעיה ולא זה הנזק העיקרי שאדם מזיק לעצמו כשהוא לא עושה מה שהוא צריך לעשות. כי מפני הרעה שבאה מזה לכלל כולו, הוא קודח תחת האונייה, הירושלמי המפורסם. הבעיה היא שהוא ידבע. הוא החליט שאין לו תועלת בחיים שלו. הבעיה היא שהאונייה כולה טובעת. כל כך פשוט הדבר. למדנו מתוך הקפידה שבהריסה הכללית, עד מתי לעדה הרעה הזאת, שמקור הטוב וצדק, הקדוש במרומי מעלותו, מעלתו, רק באוצר הכלל ינוח. צריך להתבונן בדברים, גם בהנהגה המעשית, בהתבוננות, איך אדם צריך לנהוג בשאלה של מקום התפילה שלו, וגם בחשיבה הכללית שלו בכל שאר העניינים הרוחניים, וכולנו רוצים להתקדם וברוך השם מתקדמים. אבל אלו דילמות רוחניות של בין טוב לטוב, מה להעדיף על מה. אבל מגלים לנו חז"ל, בידי הרב זצ"ל עד הר סיני, שהסדר של העבודה השלמה הוא דרך צינור הכלל. הקדושה בעם ישראל, הייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, היא רק דרך צינור הכלל. ישיבה זה כלל. ולהתפלל עם הישיבה, ללמוד עם הישיבה, זה להיות מחוברים אל הכלל, זה להיות מחוברים לעדת קדושה. זה בפרט כשבארנו בתחילת הדברים, שהדבר נוגע גם למקום הפרטי שלו, שכאשר יש לו מקום קבוע, מתבררת מעלתו העצמית, ויוכל להשיג יותר בעבודה העצמית שלו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.